אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, הגיגים על כלום והיקום, עם טל בן סירה וחברים.
ערב טוב ולילה טוב. וואי, כמה זמן מאז שעשיתי את התוכנית הזאת, נראה לי נצח. אני כבר מתנצלת שהקול שלי היום לא במיטבו, אני באיזושהי קדחת מזגנים מעברונות כזה, אז אני מקווה שאני אצליח לגרד את עצמי עד סוף התוכנית. אבל אני ממש ממש מתרגשת, כי היום יש לנו אורחת ממש ממש מיוחדת, שבעצם חיברה, או יותר נכון זיהתה את החיבור, ביני לבין הכפר, לבין עמי, שגם עמי ככה בשקט הצטרף, עוד מעט הוא יגיד לנו גם שלום, ובעצם חיברה את הדבר הזה, וגרמה לו ככה במגע של קסם לרדיו הזה לקרות, והייתי חייבת להזמין אותה לפה, אז נגיד שלום להדר פרנקו.
שלום, וממש כיף להיות פה. אני מאוד מתרגשת מזה שזה קרה, וגם להיות איתכם היום.
עמי, אתה רוצה להגיד שלום?
אני אגיד ערב טוב לכל המאזינים, וערב טוב טל, וערב טוב אדר. אני מתרגש, ואנחנו מתרגשים שאת פה.
אז נתחיל. אז קודם כל, הדוקטור. וראיתי, אני אקח את המשקפיים, כי אני כבר גם זה לא רואה, שהדוקטור לקרימינולוגיה ולמדעי החברה, או מדעי ההתנהגות. מה היית אומרת יותר?
בעיקרון, בתחום שלי, ההגדרות מאוד, גם חופפות וגם ארוכות, אז בעיקרון אני דוקטור למדעי ההתנהגות, מדעי החברה, זה אותו דבר, וההתמחות שלי היא בקרימינולוגיה. אני, במהות שלי, אני סוציולוגית שחוקרת פשיעה. אז בעצם אני חוקרת חברה דרך פשיעה, ויותר ספציפי, אני מתעסקת בקרימינולוגיה ומגדר.
אז וואו, כאילו זה הפתיע, כאילו זה מדהים, שאני בכלל, בחוויה שלי אותך לאורך השנים, שאני ככה מתבוננת, זה כל כך לב וקהילה, ואני מודה שכל העניין הקרימינולוגי לא בכלל, איפה הוא נכנס? הוא עדיין נמצא בעשייה היומיומית שלך?
הוא נמצא, היום לדוגמה סיימתי שנה במכללה בקריית אונו, לימדתי שם תלמידים של תואר ראשון בחינוך, מבוא לקרימינולוגיה, ואחרי זה פשיעה, סטייה ומגדר. ולשמחתי, בחודשים האחרונים, אני גם מלמדת פה בכפר, במכינה אחד משלנו, הם ביקשו ללמוד קרימינולוגיה, אנחנו גם לקראת סוף שנה. אבל הרבה אנשים לא יודעים שאני מתחום הקרימינולוגיה, והסיבה היא, סיבה שלי, שאחרי עשור, אני כבר דוקטור קצת למעלה מעשור, ואחרי עשור באקדמיה, שהתעסקתי כל כך הרבה בנושאים, הדוקטורט שלי למעשה עסק בעבדות מודרנית, בסחר בנשים למטרת זנות, באמת,
וואי, וואי.
בצד האפל של החיים, וכשסיימתי את העשור של הלימוד של המגדר ושל הקרימינולוגיה, בדיוק ילדתי את הילדים שלי, והחלטתי להתמסר לצד היותר אופטימי של החיים, ממש לא יכלתי יותר עם טקסטים על מעשי סדום והטרדות ועל הצד הפחות נעים. ובשנים האחרונות, כל הזמן כאילו זה נשאר. עבדתי במשרד לביטחון פנים, ועבדתי כסמנכ"לית בכל מיני תחומים, וגם מהבית כעצמאית. זה נשאר הקרימינולוגיה, נשאר אצלי חי, יותר לקח לכיוון של המגדר, ומה אפשר לעשות עם כל השינויים במעמד האישה בחברה שלנו בישראל, ואיך להטיב עוד עם הנערות ועם הדור הצעיר, ובשנתיים האחרונות, כנראה שהרגשתי מספיק מוכנה לחזור, ובאמת חזרתי ללמד ולעסוק בתחום.
אז באמת רציתי לשאול אותך, כי כמובן שחקרתי, אז ראיתי שבעצם את מגדירה את התפקיד שלך, אני אקריא את זה כי זה היה מאוד מעניין, יועצת מחקר ואסטרטגיה חברתית מוטת עתיד. עכשיו, מכיוון שאני דיסלקטית במוטת, אני כבר איבדתי את זה, כבר לא ידעתי זה, אז תסביר לי באמת מה זה אומר, כי זה היה נורא מסקרן, כי זאת הייתה הגדרה מאוד מיוחדת.
אז זה נכון, בעשור שבו החלטתי להתעסק בצד האופטימי של החיים, אז התחום שהכי נמשכתי אליו זה חדשנות ותפיסות כלפי העתיד, ומה שעשיתי זה גם לכתוב תוכניות וגם לייעץ וגם להוציא לפועל מיזמים שהם ברוח של המאה ה-21 ושל מה עוד הולך להיות לנו, גם בתחום חינוך, בבתי ספר ובהקמה של מוסדות מחקר בית ספרים, לדוגמה, היה הרבה, זה כאילו הלך לכל מיני כיוונים, אבל בעצם באמת היכולת שלי היא לראות קדימה ולתכנן תוכניות ארוכות טווח מתוך הבנה של המקרו ומיקרו בחברה. זה מדעי החברה. מדעי החברה מחבר בין סוציולוגיה שבודקת את המקרו לבין פסיכולוגיה שבודקת את המיקרו, את העני. וגם אני חושבת שבעצם בקורסים שאני מלמדת קרימינולוגיה, אני כל הזמן אומרת להם שזה רק עוד דרך להתבונן על החיים ועל העתיד, להסתכל על הפשיעה שהייתה בעבר, על איך אנחנו מתייחסים לדברים היום, דברים כל הזמן משתנים, בהתאם למציאות, גם החוק וגם האכיפה, ומה אנחנו היינו רוצים לראות את החברה שלנו בעתיד. זה כל הזמן המחשבה שלי. איך אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להתקדם. אז זה מוטה עתיד, כשהמחשבה שלך מוטה כל הזמן כלפי עוד, מה שעוד אפשר ויכול להיות.
עכשיו, מעניין אותי לדעת, כי חברה זה כמובן קהילה, וזה תמיד ההסתכלות הרחבה של התמונה. את יכולה להסתכל היום עם מבט אחורה ולהגיד איפה זה התחיל אצלך, ההרחבה של ההדשה, כי הרי בעיקר פה, אם אנחנו מסתכלים על מתבגרים, אז הרבה פעמים אני צער העולם שלי ואני רואה את עצמי בתור הזה, לא יכול. ופה הראייה היא כל כך אופק ועוד גם מוטת עתיד. את יודעת להגיד איפה זה התחיל אצלך?
האמת שיש לי איזו נקודה שאני יכולה ככה לחשוב שהיא הייתה התחלה, מעבר לעובדה שאני תמיד הייתי טיפוס של אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד אופטימית, אני אוהבת ללמוד מאנשים ולהבין את המקום של כל שינוי בפרט ביחס לכלל, ואיך אפשר להפוך את הכלל למקום יותר נעים לפרט. אבל אני חושבת, זה קצת קיצ'י כזה, כי כאילו ראיתי את הסרט, תעביר את זה הלאה, הייתי בערך בת 22, עברתי אז לגור במחמורת.
זה מבילי קריסטה, לא?
כן, על עשייה טובה. ואז לא היה טלפונים חכמים ווואטסאפ וזה, ופשוט שלחתי במיילים ובהודעות, והתקשרתי לאנשים, והצעתי אז שהבנתי שאין שום מקום להעביר תרומות ולהעביר בגדים, ויש המון שפע שאין לו מקום, אנחנו דברים 20 שנה אחורה, פה בעמק חפר לא היה כלום אז, אני מצאתי איזה בית תמחוי בכפר יונה, והייתי פשוט אוספת את הדברים. אנשים חלק היום מביאים אליי, חלק נסעתי, וככה לאט לאט נכנסתי יותר לעומק, מבחינתי זה גם היה סוג של התנסות בשטח, זה טעם גם ללימודים שלי, נכנסתי לעומק למקומות שאנשים שמחפשים ציוד, של עובדים סוציאליים, של שכונות מצוקה, של נוער, של אימהות חדוריות, ראיתי יותר ויותר את הצרכים, וראיתי כמה יש לקבוצה מסוימת לתת, ושפשוט צריך לעשות את החיבור. אני חושבת שמאז התחלתי, והיום יש המון מחסנים בעמק חפר, גם לי יש עדיין אחד בבית.
אנחנו יודעים, זה נהדר.
אבל היפה יותר זה שהקמנו קבוצת וואטסאפ ביחד עם אילה קפלן מגמח באביחיל לפני כמה שנים, והכנסנו לשם נציגים נגיד מכל מיני יישובים בעמק חפר ועובדים סוציאליים, ולאט לאט הגדלנו, ושם אנשים מכל מיני מקומות בארץ. אז אם מישהו אומר לי, אני צריך לפנות בית של אמא שנפטרה ויש המון ציוד בטבריה, אני כותבת בקבוצה ומסדרים לנו מתנדב מטבריה, וככה מכל מקום בארץ. גם לראות את הטוב של האנשים שעוזרים ונותנים, וגם לראות כמה הרבה פעמים בחיים כל מה שאנחנו צריכים בשביל שהחברה תתפקן, זה את החיבורים. כי הכל, לא צריך להמציא יש מעין, יש מי יש.
גם לא צריך לקנות כל הזמן דברים, אפשר פשוט
אפשר
למחזר
להחליף.
אותם הלאה.
נכון, אנחנו, אתם כולכם פה מכירים את הירידים שמובילה גל רבינר, את שישי
כן,
של
ברור,
נתינה.
כן, ברור, מה זאת אומרת.
כולנו שותפים והולכים אחריה.
כן, ברור.
ומה שקורה שם זה מדהים, כי יש שם חוויה טובה למי שמתנדב, למי שקונה, למי שתורם, לילדים, שפתאום גם לכסף שלהם יש ערך, כי בשקל או בחמישה שקלים אתם אפשר לצאת משם עם כמה פריטים. אז חוויות כאלה, זה מרחיב לי את הלב ונותן לי את הכוח להמשיך ולעשות ולהאמין.
אתה רוצה להגיד משהו?
אני מבין שאני מקשיב לך וכיף לשמוע, ואנחנו מכירים את כל העשייה, אז בעצם את חשופה בעיקר לטוב של החברה. מה בכל זאת שאת בתוך היום הזה, בתוך היום יום עם כל האנשים, מה עדיין לפעמים קשה לראות? או מורכב לך לראות, או היית רוצה לראות אחרת?
אז תראה, מה שאמרת זה נכון, אני רואה, וזה, את שאלת איפה הקרימינולוגיה ואיך לא יודעים, ואמרתי שזה כל הזמן קיים. אני כאילו רואה בו זמנית כל הזמן את הטוב ואת הקשה, את הקל ואת האתגרים של שני הצדדים, וזה מאפשר לי באמת התמונה המלאה.
להעביר בעצם מהטוב אל הקשה.
כן, אז קשה לי, כשמגיעות בקשות, יש בקשות שקורות באמת את הלב, ויש דברים שאני פשוט אומרת, וואו, כאילו היה אפשר לפתור את זה בכל כך קלות, ויש תחושה גם, אני היום דיברתי על זה הרבה בשיעורים שלי, מתי, על התחושה שבישראל יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, ואין תיאום בין מחלקות, ויש תקציבים מוגבלים, וכל אחד לוקח את התקציב ומנסה לפתח תוכניות ולעבוד מחדש.
וזה הרבה חלם.
הרבה חלם.
כל הדברים האלה.
מה שהייתי רוצה לראות בעתיד ולהיות חלק ממנו, זה באמת את החיבורים ותיאומים כדי שלא מבזבזים כוחות. אני מה שמרגיז אותי זה בזבוז כוחות לשווא. בזבוז אנרגיות. כשהרבה אנשים עושים את אותו דבר, וזה גם שאם מישהו אומר לי, נגיד, אני רוצה לתרום סכום כסף, אני רוצה לעשות איזה פרויקט, אני אומר לו, בוא נחפש פרויקט קיים, שיש לו כבר את התשתיות, ונתמוך בהם, נעזור להם לצמוח. לא צריך כל הזמן להקים חדש.
נכון. נכון.
כמו שלא צריך כל הזמן לקנות, כמו שאמרת.
נכון. אני רוצה, ביקשתי ממך שיר מהילדות, ואת בחרת את אהוד בנאי, את אבי לך, ורציתי רק לפני שנשמע את השיר, וישראל ושקד יכינו לנו אותו, למה דווקא השיר הזה?
אני זוכרת את עצמי כנערה, שנות ה-90, שהשיר הזה יצא, והוא פשוט כל פעם היה פותח לי את הלב, אני חושבת ש... הרגשתי שזה לא רק, כאילו השיר הזה נשמע כמו אבא ששר לילדה, אבל אני באמת הרגשתי מחוברת לאבאות הגדולה, לאלוהות, הרגשתי שזה ממש כמו איזו הבטחה שכולנו ילדים, ויש מישהו שיביא לנו וידאג לנו ואת אור כוכבים. השיר הזה עושה לי תמיד נעים, והשבוע בגלל שנזכרתי בו, הקדשתי אותו לבת שלי סימון, הרגשתי שזה ממש, השמעתי לה אותו באוטו והיא מאוד התרגשה גם. אז הוא ילווה אותנו עוד כמה שנים.
נהדר, אז אהוד בנאי, אביא לך.
ילדתי הקטנה מאבי לך מתנה מאבי ילדתי הקטנה מאבי לך מתנה אבי לך שיר אוהבים אבי לך
אז שוב אנחנו כאן, היום אנחנו מערכות, אני ואנוכי, את הדר פרנקו, וגם עמי מגן ככה מצטרף אלינו להזין לעת לילה, וזה נורא כיף, מאוד כיף. אז דיברנו על שיר שככה מגיע מילדות, ואני רוצה לשאול אותך, לא יודעת, זה משהו שככה עלה לי בראש, ואמרתי בימים האחרונים, בהקשר של עצמי, ואמרתי, אני אשאל גם אותך, אם את מסתכלת היום, לרגע אחד, על הדר הילדה, וזה לא משנה מאיזה גיל, כי את התמונה לך יש בראש, מה עדיין הדר הילדה מלמדת את הדר הגדולה היום? יש משהו שאת יכולה להגיד, אני נאמנה לזה, מאז שאני ילדה בתוך עצמי?
וואו. אני אגיד לך משהו. אני הגעתי לעמק חפר כשהייתי בת קצת אחרי גיל 8, זאת אומרת לקראת כיתה ד'.
לאן בעמק?
לעולש, גדלתי במושב עולש. ההורים שלי הם מראשון במקור, והם כשהייתי בת 21 או 2, הם מכרו וחזרו לראשון. אבל מבחינתי זה היה באמת אחד הדברים הכי טובים שקרו לי לעבור לעמק חפר. וגם כשהם מכרו בעולש, אז עברתי לאזור פה, לחוף חפר, גרתי במכמורת ובית חירות, בסוף התחתנתי בויטקין, ואני מקווה שזו התחנה האחרונה. ואני זוכרת, יש לי את החוויה הזאת של ילדה שמגיעה בגיל שכבר די מבינים בו, ויש שורשים לאנשים ומערכות יחסים, אז אני זוכרת את עצמי מגיעה ומרגישה שאין לי את השורשים שיש לבני המקום, והתחושה הזאת ליוותה אותי הרבה שנים, ופשוט אני לימדתי את עצמי, ואני חושבת שאני מלמדת את עצמי שוב, שבכל מקום אני מרגישה בו בית די מהר, וכן, יחד עם זאת, מאוד מאוד חשוב לי לילדים שלי, אני רואה את זה, מלמדת את עצמי היום ורואה את זה על הילדים, להעמיק להם את הקשר עם הקהילה ועם המקום שבו הם נולדו, ואני מקווה שהם יוכלו לחיות פה הרבה שנים, ולהיות חלק, להיות, להרגיש שאתה שייך, שאתה משתתף, הנה עכשיו במחנה חלוצים ובפעילויות ובשנת מצווה, ואני מרגישה שזה גם מעביר אותי איזשהו תהליך שאני לומדת מה זה להיות באמת באמת חלק בלתי נפרד מהקהילה.
מעניין מה שאת אומרת. אם אני מסתכלת ואנחנו נשאר לרגע עוד בעניין הזה באמת של חברה וקהילה, כי אנחנו נגיע עוד מעט לקטע של החינוך מן הסתם, יש הרבה מה להגיד גם שם. יש איזשהו משהו ספציפי שהוא בוויז'ן שלך, שאת רוצה לממש, והוא מאוד ברור שהוא קשור בחברה וקהילה, איזשהו חזון למשהו מסוים שהיית רוצה לראות, או שאת מבשלת בימים אלה? שהוא לא קשור לחינוך, הוא קשור לחברה. שמותר להגיד.
תראי, הדבר שבעיניי הוא החשוב ביותר, בתקופה שבה אנחנו נמצאים, כבר הרבה שנים, זה, אני לא יודעת אם להגיד צמצום הפערים בין קבוצות בחברה, אלא יותר חיבור אנשים מקבוצות שונות בחברה. כי פערים תמיד יהיו. עכשיו אנחנו חווים את זה, מרגיש מאוד בישראל, שהפערים הם מאוד מאוד גדולים, בין מעמד למעמד ובתוך קבוצות. אז אני מקדישה את הפעילות שלי ואת המחשבות שלי ואת התוכניות שאני רוקמת כל הזמן למחשבה איך אנחנו יכולים לחבר בין אנשים מקבוצות שונות וליצור יותר זה קשר, כשנוצר קשר אז משהו נפתח, אתה מכיר מישהו אחד ואתה מכיר עוד מישהו ואז אתה רוצה, כי לכל הצדדים זה לא טוב שיש פערים גדולים. גם למי ש... מה שנקרא המעמד הגבוה, וגם המעמד הבינוני, וגם המעמד הנמוך. ברגע שיש פערים, אנחנו מרגישים ריחוק.
נכון.
והדרך להרגיש קירוב, היא דרך עשייה משותפת. ואני חושבת שזה צריכה להיות המחשבה והעשייה בשנים הקרובות פה בישראל. לא, לעצור את הריחוק הזה.
אני רק רוצה להגיד שזה מקסים, כי כל מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, זה את הכיתוב, את הפלגנות, את כל אחד עושה לביתו, ובדוק היה לנו עכשיו טקס קבלת תעודת זהות לתלמידי נעלה, שנמצאים פה 4 שנים. וללמד מחדש על קולקטיביות, על אחריות חברתית, על להיות חלק מה, במיוחד במדינת ישראל, שאין לנו את הפריבילגיה למשהו אחר. זה מקסים בעיניי, ויש לזה גם מחירים לפעמים. שכולם רצים קדימה, אני רגע רוצה לרוץ עם כולם ביחד.
אתה רציתי באמת לשאול אותך, בכפר, שנניח פותחים מחזור חדש, זה מכיתה ט', נכון?
כן.
יש, ויש פערים, מן הסתם כל אחד בא ממקום אחר, עיר אחרת, זה... איך אתה מתרשם מזה? זה די מהר מתמסמס, החברות, זה, או שעדיין לא, זה, צריך לא. לעבוד על זה?
יש הרבה עבודה. זאת אומרת, זה, אני, בסופו של דבר, צערי אני אומר, זה עדיין עם מה שהילדים הגיעו מהבית. לצערי ואולי בשמחתי, לצערי כי גם כשאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו לא מצליחים לשבור דברים שנבנו שנים, ולעומת זאת הפוך, אם הילדים הגיעו עם חיבה ועם הבנה של חברה ובין אישי ואינטליגנציה רגשית, אז אין לנו גם הרבה עבודה בתוך הסיפור הזה. היכולת שלנו להשפיע היא לא קטנה, אבל היא גם לא ענקית. כל דבר ילד גדל בבית עם חוויות חיים, עם חברה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אנחנו גם...
כן, אבל בכל זאת הם חיים פה ביחד באותו נכון, חדר, וזה
ועדיין,
לא עוזר
לזה שאיכות. ועדיין יש ילדים שעדיין עם שנתיים, שלוש, עם אותם סטיגמות ועם אותם אמירות.
וואלה.
ועם עדיין אותם תפיסות שגדלו על אלה שהגיעו מכאן ואלה שהגיעו משם. לשמחתנו, אנחנו כן רואים נקודות תור. אבל ברור לנו שגם כשהם מסיימים את הכפר, יש עוד דרך ארוכה להמשך.
אז זה מעניין מה שאתה אומר. כן, זה גם קצת באמת עצוב. אני הולכת לשים לך עכשיו שיר של יוסי בנאי, לא שאת בחרת, שאני בחרתי בשבילך. ומעניין, אחרי שנשמע את השיר, תגידי לי למה את חושבת שבחרתי לך את השיר הזה. אז יוסי בנאי, קדימה.
ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה אל עץ התות אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתם רצינו עד לעננים ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן במעלי שבת בכובע של ברט ובעברית יפה עם עין ועם חט דהרנו על ענן עשוי מקריות ובאקדח קקים התבנו אוניות הייתי טרזן וסימון ארול פלין ומויז הקטן קפץ כמו בונגדין ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתקשים בכל החלומות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה מסימון לא שומעים אפילו לא מילה ומויז הקטן לאן הוא נעלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני
וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן.
חזרנו עם טל בלילה ואנחנו ככה באמצע התוכנית עם הדר פרנקו ועמי מגן הצטרף כמובן. את יודעת למה מכרתי את השיר הזה? יש לך מושג?
לא, האמת שאמרתי שזה מתחבר לתשובה שנתתי לך קודם על הילדות, אבל עם החיוך שלך נראה לי שיש סיבה אחרת.
זה בגלל סימון.
סימון?
אני וסימון. טוב, אתם לא יודעים, אבל להדר, או יודעות גם, אבל להדר יש שלושה ילדים, ביחד עם סגי, הם עשו אותם ביחד, באהבה גדולה, ומרקו זה הגדול, ואז סימון, ואז צ'רלי.
נכון.
שסימון וצ'רלי הם בנות.
נכון.
עכשיו, אין מה לעשות, זה שמות מיוחדים, אני חייבת שתסבירי למה קוראים לילדים ככה.
אוקיי, אז מרקו, סגי למד פילוסופיה בתואר שני, ורצה מאוד, התחבר מאוד לדמות של מרקוס אורליוס, הקיסר הרומי האחרון, הסטואי. אני שמתי קצת וטו על מרקוס, על השם, והתפשרנו על מרקו. אחרי שמרקו נולד, כמובן שאי אפשר לקרוא בשמות מרקו ודנה, זה לא הולך ביחד. ואני בחרתי את השם סימון בגלל סימון דה בבואר, וסגי מיד
חשבתי על זה, שזה בגלל זה.
פמיניזם בכל זאת, והיא כזאת ממש.
נכון.
וגם סגי גילה לי, הוא דמות נוספת שהוא היה מחובר אליה מאוד בלימודים, זה סימון וייל. היא גם פילוסופית יהודיה צרפתיה, והם אפילו למדו באותה כיתה ביחד, סימון דה בבואר וסימון וייל.
סימון זה שם צרפתי תמיד של האחי, אחי, אחי.
כן, אז היא כזאת. עכשיו, ואז רצינו את השם צ'רלי. אני ממש הרגשתי בבפנים שלי שזה השם שלה, וסגי גם, והילדים, בלי שנגיד להם, פתאום באו, ראו איזה סדרות, אולי נקרא לה צ'רלי, אולי נקרא לה צ'רלי. אבל כמה שניסינו, לא מצאנו שום פילוסופית שקוראים לה צ'רלי. אז למעשה קוראים לה צ'רלי לוס, לוס אירגרי, היא גם פמיניסטית צרפתיה, שעסקה הרבה ברטוריקה והבנייה של שפה, שזה חלק מרכזי בדוקטורט שלי, ואני כל הזמן אומרת שאיך שאנחנו מדברים, אנחנו משקפים את המציאות, אז זה מגיע משם, וזהו, ואז היא צ'רלי לוס.
ותגידי, איך, אז יודעת, החברה שלנו, כל דבר שהוא יוצא מן הכלל, אז יש כל מיני תגובות, הרי איך מקבלים את זה מסביב, מבחינת הילדים, מבחינת, מבוגרים זה לא כל כך מעניין.
איך ההורים קיבלו את זה?
אז זהו, פה התשובה שלי, אמי. מרקו נולד, ואמרנו להם, בבקשה תכירו את מרקו, אז אבא שלי אמר, נתרגל. והתרגלו. וגם היום, אני לא יודעת, לי זה... זה יותר מוזר מאגם ונער ולא יודעת, יש מלא שמות שהם, אני לא רוצה להגיד שמות שמישהו יגיד שאני חושבת שהשם שלו מוזר.
כן, ברור.
לא לפגוע באף אחד. אבל יש המון שמות, חוף וכדומה.
חוף לא שמעתי.
כן, כן. יש חוף.
מעניין.
יש הרבה שמות, המגוון הוא רחב, והם שלישייה.
אבל זה באמת מאוד מיוחד, גם שלישייה מיוחדת. ו... אם באמת עושים את המעבר הזה לחינוך והורות, אתם החלטתם סגי ואת לגדל אותם ולחנך אותם בחינוך ביתי, מה שנקרא, ואני רוצה שתסבירי קצת, אנחנו פה בכפר נוער, שזו שיטה אחרת לגמרי, שתסבירי קצת מה זה חינוך ביתי, וגם האם כל אחד יכול, או מה צריך בשביל בכלל לעשות דבר כזה.
תשמעו, אני נותנת לכם פה סקופ, ומכיוון שהחינוך ביתי שלנו מצולם בתקשורת כל הזמן, אז זה ממש סקופ ראשוני. אנחנו הבטחנו למרקו שהוא יגיע, יסיים יסודי בבית, שהוא יגיע לחטיבה, הוא יוכל לבחור. הוא רוצה כבר השנה שעברה ללכת לבית ספר, כאילו השנה הזאת, שנה זין, ובגלל כל הקורונה דחינו את זה. ובעצם אתמול הוא היה ביום ראשון ניסיון ברמות ים.
וואו.
ומחר יום השני, וככה עד סוף השנה הוא יעשה כמה ימי ניסיון.
רגע, באיזה כיתה?
בכיתה, הוא עכשיו כאילו סוף זין, הוא יעלה לחטא.
טוב, רמות ים זה אין דברים כאלה.
כן, היינו בפגישה עם עידה והיועצת, והיה מקסים. ויותר מהכל, מה שכיף, זה שמרקו מוביל את זה. זה בחירה והחלטה שלו. שלי היה לא קל, זאת אומרת, אני כבר שנתיים ככה משחקת עם הרעיון, אבל אמרתי לו שמבחינתי העובדה שהוא הגיע להחלטה, הוא, שוב, הוא צריך לעבור את הימי ניסיון ולקבל החלטה נוספת, אבל הוא מאוד מאוד מתרגש ונהנה. יש לו המון חברים בבית ספר, בכמה כיתות שם. העובדה שהוא הצליח לבד לקבל החלטה ולשכנע אותנו ולהוביל אותנו כדי שהיא תצא לפועל, מבחינתי עשיתי...
כבר בגיל כזה שבאמת גיל התבגרות, וזה כבר די, זה...
זה גם מאוד מאפיין.
חכי שיקראו לה ליום הראשון ביום שישי על חשבון הקפה של הבוקר, לבוא לבית ספר לראות איזה הופעה.
הם לא לומדים בשישי, לא?
לא לומדים בשישי,
הם לא צודקים.
זה גם שמעתי ראשון מתחילים מאוחר.
כן, זה לוס, בית ספר לוס.
רגע, את מדברת על החינוך הביתי, ואני כן חייב להגיד, כי את הזכרת כפר נוער, אבל אני רואה בכפר נוער כשילוב בין הלימודים הרגילים, הפורמליים של בית ספר רגיל בעיר, לבין חינוך ביתי. והחיבור זה הראייה ההוליסטית.
נכון.
והבנות פה לידינו, אני חושב, יכולות להעיד על הדבר הזה, שבכפר נוער יש את האפשרות לראות אותך השלם. אתה לא נגמר בשתיים, אתה לא נגמר בשלוש. יש אפשרות לראות אותך השלם, בדיוק כמו שמצפה מהורים בבית, בטח אם הילד נשאר או הילדה לחינוך ביתי.
אז זה באמת משהו שרציתי להגיד. רציתי להגיד שבכפר נוער ובכלל בחיים שהם 24 שעות, אז גם באמת המדריכים והצוות רואה את הילד לאורך כל היום, מה שהורים היום בעולם שאנחנו נמצאים לא נהנים מהילדים שלהם.
נו מה.
והדבר הנוסף זה שהבני נוער שנמצאים כאן רואים את המדריכים והצוות בשעות אחרות, בתפקודים שונים.
וגם את המשפחה שלהם.
גם את המשפחה שלהם, את החברים שלהם. וזה באמת חוויה מקסים. מאוד מאוד דומה. ודרך אגב, חינוך ביתי שהתחיל בעולם, ברח לי השם רק של הספר הראשון שיצא בנושא, בעצם התחיל כפנימיה בחינוך דמוקרטי, החינוך הדמוקרטי הראשון. שם
מה,
בעצם...
סאמריל?
כן, בדיוק,
כן,
סאמריל.
ברור,
אז בעצם מה היה? שם היה שם הוא דיבר על חינוך ביתי ועל נכון. ביטול בית הספר, כן. ועל חוויה של 24-7. אז נכון, זה היה ילדים שלא... חלקם לא הסתדרו במערכות או במשפחות, ולכן הם הגיעו אליו, אבל משם זה עבר כל אחד למשפחה האישית שלו. ודרך אגב, סימון כבר הודיע לנו שאם מרקו יעבור את השנה הזאת, אז היא בזין רוצה להיכנס. אני מניחה שצ'רלי תלך בעקבותיה.
אני חושבת שזה מאוד טבעי, כי זה באמת תהליך של התבגרות, וזה טבעי שבגיל הזה אתה כבר רוצה לעזוב את הקן. אבל לפני שאני אשאל אותך על היום-יום בחינוך ביתי, כל אחד יכול, מה צריך? אני רוצה עכשיו, אני מחליטה שזהו, אני רוצה לגדל את הילדים שלי בבית. זהו, אני לא שלחתי לבית ספר, יש איזושהי בירוקרטיה, משהו שאני צריכה לעשות?
לא, יש בירוקרטיה, כי חינוך ביתי זה לא איזו הפקרות שכל אחד ישאיר את הילדים שלו, ואני חושבת שזה נכון, בגלל זה גם רווחה מעורבת, הקבסית, ונציג מועצה, ונציג משרד החינוך, כי כבר היו מקרים שאנשים אמרו, אני מגדל בבית, והסתבר שהיו כל מיני מקרים של התעללויות או כתות למיניהם. אז הנועל הוא שאחת לשנה או אחת לשנתיים, זה קצת משתנה כל פעם, למעשה משפחה שרוצה להיות בחינוך ביתי, צריכה להגיש בקשה לפטור מחינוך חובה. בקשה מפורטת מה התוכנית שלה, מה האג'נדה שלה. גם אנסקולינג זאת אג'נדה. להראות שהילד שמור, מטופח ומאושר, ואז יש ביקור בית של נציג מועצה ומשרד החינוך, ואם הכל נראה בסדר, הם מתקשרים, בדרך כלל מדברים עם ההורים, אבל לפעמים גם עם הילדים, תלוי בגיל, מקבלים את האישור, וכל שנתיים צריך לחדש אותו.
ואתם מקבלים תוכניות לימודים, עושים מבחנים לילדים לראות שהם יודעים קרוא וכתוב, מתמטיקה.
לא, לא, אין מבחנים, אבל אם מישהו... מיידע שלילד שלו יש קושי את נציג המערכת, אז נציג המערכת ככה מתחיל יותר לדרוש, תראו לי תוצרים, תראו לי התקדמות, אז צריך לדעת גם איך להציג את הדברים, אבל אין לנו, אנחנו לא מקבלים תוכנית, אנחנו צריכים לייצר את התוכנית, אני כן עבדתי לאורך כל השנים, כל אוגוסט, ישבתי ובדקתי, היום יש את גוגל, הכל נגיש, בדקתי מה בעצם הולכים ללמוד. במיוחד הסתכלתי על השנה של מרקו, ובעצם לימדתי בשיעורים המשותפים, הם נחשפו לחומרים, הרבה פעמים גם עם חומרים וחוברות של בית ספר, ואז אני גם מרגישה, אני יודעת שנתתי להם הרבה דברים שלא למדים בבית ספר, אבל מאוד מאוד הקפדנו, זה אני וסגי, על מיומנויות, על חשבון, אנגלית, עברית, תנ"ך, ספרות, כשהם יגיעו לבית ספר, ברור שיהיה להם השלמות לבצע, אבל הם יעשו את זה בקלות, כי נתנו גם דגש לטכניקות של לימוד, לכתיבת עבודה, לקריאת ספרים.
את יודעת לומר כמה ילדים היום לומדים בחינוך ביתי במדינת ישראל באופן פורמלי?
לפי הנתונים של אלה שמדווחים, לא אלה שנשארים מתחת לרדאר, יש כ-1,000 משפחות.
זה הכל?
זה הכל.
חשבתי שיש מלא.
לא, אבל תראה, קודם כל בכל משפחה יש כמה אלף.
מתוך כל המדינה, זה כלום.
קשה,
אבל...
קודם כל ההורים, זה הקרבה מאוד גדולה. לא כל משפחה יכולה לעשות את זה מבחינה, אני חושב כלכלית אפילו, מבחינה אישית. יש פה...
כלכלית, לא יודעת היום עם הבתי ספר, לא תמיד הם כל כך זולים. אני לא יודעת, כלכלית זה לא נראה לי יקר.
אני אענה לך על כל השאלות, רגע. תראו, דבר ראשון, המספרים האלה לא קולים ילדים שנשארים בבית עד גיל 5-6. זאת אומרת, לפני כיתה א', אף אחד לא מדווח. מספר המשפחות הוא בערך פי 3 מבחינת ילדים, כי הממוצע הוא כ3 ילדים במשפחה. וזה המדווחים. עכשיו, אני מאמינה שכל הורה שרוצה לעשות חינוך ביתי, יכול. גם עם עניינים כלכליים, כי עושים סדר עדיפויות. Okay? גם אני אין לי כסף מיותר, ואני כמו הרבה אנשים במעמד הבינוני, צריכה כל הזמן לעשות תקציבים ולחשב, וגם יש הרבה הוצאות בחינוך ביתי, כי לפעמים אנחנו נעזרים קצת במורה חוץ, ואנחנו משלימים הרבה מיומנויות שנלמדות בבית ספר בחוגים, והחוגים יקרים, גם חוגי בוקר וגם חוגי אחר הצהריים. דוגמה, חשוב לי שהם יעשו הרבה ספורט, מה שאין להם בשעות הבוקר. אז זה לא פשוט מבחינה כלכלית, אבל זה אפשרי, במיוחד לאנשים שמבינים שאם הם רוצים לעשות חינוך ביתי, זה לא רק לתחליף בית ספר, זה דרך חיים, וזה אומר שהמשפחה מתאימה את עצמה, וזה אומר שבמשך תקופה ארוכה אני וסגי עבדנו חצי משרות, ותמיד כשהם היו קטנים יותר, כי תמיד היה צריך מישהו להיות איתם. היום יש הרבה שעות שאנחנו עובדים במקביל, אנחנו עובדים בבית, אנחנו יוצאים, הם מסתדרים, הם גדולים, הקטנה שלי בת 8.5, הגדול תכף 13. אבל מי שרוצה יכול. המדינה כן מערימה קשיים כשמדובר באימהות חד-הוריות, כשמדובר בעולים חדשים, או כשיש תחושה שאין מספיק מעטפת, וגם במקרים כמובן עם ההורים גרושים, שני ההורים צריכים להסכים, צריך למצוא את שפת הילד.
יש שלב שמלמדים אחד את השני כבר?
כן, כל הזמן. הלמידה היא מאוד מאוד משותפת, ויש הרבה... תראה, צ'רלי לומדת חומרים ברמת הבנת הנקרא ומה שהיא שומעת, ואת התנ"ך של ילדים בגיל של מרקו.
בטוח שלומדים כבר ברמה יותר גבוהה מברגיל.
היא לוקחת מזה מה שהיא יכולה, ועוזרים לה להבין את מה שצריך. וכן, יש השערה כל הזמן. רב גילאי, זה גם קורה בהרבה בתי ספר אלטרנטיביים. לרב גילאיות יש יתרונות וחסרונות.
נכון.
אני משתדלת לראות יותר את היתרונות.
תגידי, אבל עכשיו מה שנקרא בשאלה כנה, זה לא גומר את הזוגיות? כאילו, אני חושבת, אם אני הייתי צריכה להיות 24-7 עם הילדים שלי, זה רמת חנק, חוסר חמצן, כבר רק אל תראו לי אותם, ואל תראו לי גם אף אחד לידם. לא, הם מכירות אותי, הם לא נבלות ממני. זה לא, כאילו, איפה האוויר?
אז תראה, זו שאלה שתמיד עולה כששואלים אותי על חינוך ביתי. קודם כל, העובדה, אני וסגי, אנחנו אוהבים להיות ביחד. אנחנו, גם כשהוא עובד מהבית, אנחנו נמצאים כל הזמן ביחד.
אתם גם זוג יפה.
תודה.
נכון. כן, אבל פה זה ביחד עם עוד 3. כן. זה לא, פה כל כך ביחד.
למדנו, ובחינוך ביתי יש הרבה גישות. אנחנו הבנו מהר מאוד שאנחנו נחשבים למשפחה שעושה חינוך דיאלוגי. שזה דורש כל הזמן דיאלוג, דיאלוג עם הילדים, דיאלוג עם עצמך, דיאלוג עם בן הזוג, להבין שהמערכת מתפקדת, כי הצרכים גם משתנים במהירות. וכל אחד צריך לדעת, וזה משהו שצריך להיות להורים בחינוך ביתי, צריך לדעת מה הדבר שבו הוא מתפתח אישית, מה הדבר שבו הוא מתפתח משפחתית, הורית וזוגית. ולכל דבר יש מקום. אני אוהבת לעבוד בגינה, הילדים יודעים, יש לי את הכמה שעות שלי ביום שבהם אני עם עצמי בגינה. אני אוהבת לקרוא ספרים, אני עושה את כל הדברים האלה. אני אוהבת לצאת גם עם סגי, שהם היו קטנים יותר. אז הגענו לסוף היום היפים, גם אם היה לנו, כאילו, אם היינו בבית ספר, הם קטנים וזה מתיש, גם הם 3 גילאים רצופים. אבל כל הזמן למדנו לשים גבולות, ולראות שהמערכת תתפקד כל הזמן. ומבחינה זוגית, זה מאוד מתאים לי ולסגי. אנחנו אנשי בית, גם עבדנו רוב הזמן מהבית, גם לפני הילדים. תמיד היינו שייכים לכל מיני ארגונים כדי לצאת, לנשום אוויר, להיות עם אנשים אחרים. ובגלל זה, ככה נוצר אצלנו גם החינוך הביתי, זה פשוט זרם, לא הייתה... אני הייתי מורה של משפחה בחינוך ביתי לפני זה, אז הכרתי את המושגים, אבל זה לא שהחלטנו, הילד נולד ואנחנו נהיה בחינוך ביתי. הוא פשוט הגיע לגיל שנה וחצי, וכולם לא הבינו למה אני לא רושמת לגן.
והקמתם גם את מרחב עמית, נכון?
הקמנו הרבה דברים בדרך. הקמנו את מרחב עמית, בשנתיים האחרונות מאז הקורונה הרבה דברים השתנו, אז הוא לא פעל. אבל מרחב עמית היה מרחב שבזכות גיא, המנהל מתנס הקודם, ותמיכה ממכללת אורנים, וארז וטל וסגי, הם היו המובילים של זה. בעצם פעם בשבוע הגיעו ילדים, הורה וילד או הורה וסבא, זה חייב להיות הורה ומבוגר, מכל מיני מקומות בארץ, אבל הרוב היו מעמק חפר, חלק מחינוך ביתי, חלק מבתי ספר, כדי לחוות למידה משפחתית, למידה ששמה, הכותרת הייתה באמת ללמוד ולהוציא את הטוב שבאדם, וזה היה, זה פעל כמה שנים, וזה היה ממש מדהים, אני מקווה שבשלב מסוים זה יחזור.
בית מדרש משלכם.
משהו כזה, כן. בית מדרש לאהבת אדם.
זה חלום. זה חלום שלי דבר כזה, באמת, כאילו, ללמד כישורי חיים, פיתוח יצירתי, את הדברים שבאמת צריכים לחיים עצמם, ולעשות את החיבורים בין הנושא לפרקטיקה, ליום-יום, מה שבכיתה אנחנו הרבה פעמים משננים. רציתי לשאול אותך, החוויה של הילדים שלך, כבעצם במסגרת שהיא מחוץ למסגרת, אז... איך היה להם מבחינה חברתית, אף על פי שהם חיים במושב שיש לו חיי חברה משלו, אבל איך בחוויה שלך, בהסתכלות שלך היה להם, ששאלו אותם, את לא אומרת, כאילו זה הרי מוזר וחריג, ואנחנו, כמו שאמרתי, לא תמיד מקבלים את זה.
ביום העצמאות התארחנו אצל חברים, והלכתי רגע, כשחזרתי, צ'רלי ישבה על סגי, וניהלה שיחה עם מנהל בית ספר למכוננים בירושלים, ופעם ראשונה שמעתי את צ'רלי מציגה את הכל. היא הסבירה לו מה זה חינוך ביתי, מה היא לומדת, למה לומדים ככה, וממש נתנה, הם כבר יודעים לדברר את זה. גם הם שמעו אותנו הרבה פעמים, וגם תמכנו בהרבה משפחות שיצאו לחינוך ביתי. תראי, יש משפחות שלומדות בבית ספר, והן אנטי-סוציאליות, והילדים שלהם אנטי-סוציאליים, ואין להם הרבה חברים, והם לא מערכים. אותו דבר שגם בחינוך הביתי. אז במקרה שלנו... הבית שלנו הוא בטוח. קצת כמו מתנס קטן, ולאורך כל השנים בתיכון, גם כל הילדים שלא הסתדרו בבית ספר, באו אלינו הביתה, זה היה המקום הבטוח שלהם, תמיד מרקו וסימון וצ'רלי פנויים. כאילו, כי תמיד נתנו עדיפות לבית חברתי, תמיד שואלים אותי איך את מלמדת. אני אומרת, אני רוצה ללמד כמה ימים בשבוע, אבל אם יש פעילות חברתית זה לוקח, כאילו תמיד. היה לנו חשוב כמה דברים. אחד, לחבר אותם לקהילה של החינוך ביתי, ובמשך הרבה שנים היינו באמת בלב ליבה של הקהילה, היינו בחוגים עם בוקר, ארגנו אירועים, במיוחד מסיבת פורים גדולות, הובלנו חלק מהפעילויות, חלק התקיימו גם אצלנו בבית, לא רק מעמק חפר, מפרדס חנה ומכפר סבא ומהרבה מקומות, ובמקביל, מגיל 3-4, הם שולבו בחוגים שבכפר ויתקין, וככה הם הכירו, וגם בתנועה, ילדים שלי שניהם בתנועה, וככל שהגיל עולה, אנחנו ממשיכים וממשיכים. הם היו מעורבים בטקס של 90 שנה לכפר ויתקין, והם בשנת המשימות ובכל השכבות, ואני, הילדים שלי גם עם אלרגיות, בת אלרגיה לבוטנים, הילד עם צליאק, אז גם חשוב לי להיות מעורבת כדי לעזור להם, אבל אני גם מתנדבת בכל הפעילויות. הבית שלנו... תראי, העובדה שמרקו הולך לבית ספר, והוא יכול לבחור במלא כיתות, כי יש לו חברים מכל הכיתות, והוא מרגיש בטוח, זה מלמד על זה שזה הצליח.
נכון, זה באמת, זה נשמע באמת שזה מאוד מאוד השתלב. אני רוצה רגע לעשות שנייה הפסקונת, אף לפי שעוד מעט אנחנו גם ככה מסיימים, אבל יש שיר נורא נורא מיוחד שחשוב לי דווקא היום להשמיע אותו. אני לא יודעת אם את... מכירה אותו לא, אבל מדובר ביוצר צעיר מאוד מגבעת שפירה, שקוראים לו מתן אלבוחר, שהוא...
שעירית.
נכון, שהוא גם פעיל חברתית וגם פוליטית, והוא גם נולד על הספקטרום האוטיסטי. ואני פגשתי אותו אמנם מעט מאוד, אבל כבר ראיתי שהוא מחובר למוזיקה באמת בדמו, והוא כותב שירים, כותב את זה עם אפרת דארקי, שהיא גם...
אני חיברתי ביניהם, כי אפרת חברה טובה, והיא עבדה עם מרקו גם על שירים, ואני חיברתי ביניהם.
אני לא מתפלה, בבקשה. אז הנה, הכל... איכשהו הכל מתחבר. זה שיר שהוא כתב, שנקרא על הספקטרום, הוא כתב את זה יחד עם אמא שלו, וחשוב לי להביא את זה לכאן, כי זה קול מאוד מאוד מיוחד, ובכלל כל ה... כל התוכנית הזאת, אנחנו מדברים על דברים שהם יוצאים מן הכלל, והם נפלאים במה שהם. אז...
רגע, רק לפני השיר, שנייה. רק להגיד שאני משאיר אתכם לבד לסיים את התוכנית.
אבל זה כאילו ממש תכף, זה כיף שהיית איתנו כאן.
כן, אני משאיר אתכם לבד לסיים את התוכנית. אני חשוב לי כן להגיד לכם תודה. באמת, אחד על החיבור הנפלא הזה, תודה טל, זה שאת כתבתי עכשיו בסטורי, תיכנסו, כיף להגשים חלומות. אז תודה, והדר, אנשים לא יודעים, אבל הדר, אם אין חבר טלפוני כזה.
כן, הנה, אתה רואה.
אם אין חבר טלפוני שאני מתקשר מדי פעם, לייצר פה איזה חיבורים וזה, ואיכשהו יצא לנו קרמה כזאת טובה לאורך השנים.
כן, נכון.
ורציתי להגיד באמת תודה, זה לא מובן מאליו.
תודה, כיף לשמוע. זה כיף,
אולי תבוא להתארח קבוע בשנה הבאה, אני מפעילה פה איזה לחץ כזה.
לחץ.
אז בוא נשמע את מתן אלבוחר מגבעת שפירא על הספקטרום.
אני שואל את עצמי, איך הגענו למצב הזה? למה אי אפשר לחיות באהבת חינם? מפריע לי שלא מקבלים את האחר. הומו ואוטיסט זה לא כללה. מתי נוכל לחיות ברמה? שורש הבעיה הוא בחינם בהפעית. אני חושב, אבל אני לא יודע. בגלל זה אני שר לכולם, לאחד את כל העולם. אני כותב על זה לאחרונה, כי זה בוער לי בנשמה. אני מקדם את התור, זה מה שאני בוודאות יודע. אנשים מפחדים מהשונה, אני ואתה זה לא משנה. אנשים מפחדים מהאחר, הכל תלוי במה אתה בוחר. אודיו על הספקטרום, זאת אומרת שאני הוא הכסת. מה את מתרגשת? אלוהים בחר אותי, מתן את בוחר, זה אני. בגלל זה אני שם אל כולם, לאחד את כל העולם. אני כותב על זה לאחרונה, כי זה בוער. כל הגוונים, כל הצורות בכל שני המינים, אז במה אנחנו בדיוק נבלים? Love is love.
איזה כיף זה לסיים love is love. וואי, זה חזק. היה פה איזה פיוק של סטלה פתאום שאומר לנו ש... או של שקד שאומר לנו שוואו, תראי, 10 דקות נשאר לנו לסוף התוכנית.
וואו, עבר מהר, אני שוק.
אני רוצה, רק ממש בקטנה, אם את יכולה להגיד בכמה מילים על התנועה שהקמת של בוחרים בחינוך, כדי שנבין אם היא באמת עדיין קיימת, ומה זה הדבר הזה?
בוחרים בחינוך הוקמה ב-2017, כשבעמק חפר לא היה אף בית ספר אלטרנטיבי, והייתה תחושה להורים בכל העמק, שבתי הספר עומדים במקום ולא מתקדמים למאה ה-21.
2017?
כן.
האנתרופוסופי עוד לא היה? עוד,
אז? האנתרופוסופי היה פרטי, הוא לא היה שייך למועצה. מעברות עוד לא היה, שורשים לא היה, ובעצם כל מי שרצה משהו שונה, ממש היה צריך ללכת ולהתחנן לחדרה ולגבעת אולגה. אני הרבה פעמים אמרתי, זה קצת מצחיק, כי אם פעם היו אומרים שילדי עמק חפר הלכו להתחנן לאולגה שיקבלו אותם לבית ספר, אף אחד לא היה מאמין, וחדרה מתפתחת ומתקדמת, ואנחנו נשארים במקום. אז פנו אליי הורים, שאת יודעת, החיבור בין אהבה לחינוך ולקהילה, ובאמת הפצנו קריאה, ופשוט זה רץ כל כך מהר, ממפגש למפגש, הגיעו עשרות הורים ומאות הורים ואלפי הורים, ועשינו המון המון פעילות, וזה הוביל להרבה שינויים, להרבה שינויים. מאז ועד היום הדעות האישיות שלי קצת השתנו, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאמינה, תמיד האמנתי, אבל חשבתי שזה נכון שיהיה ריבוי של בתי ספר, אני מאוד מאמינה בבתי ספר קהילתיים, בעיקר בגלל מה שחווינו בקורונה. אני חושבת שצריך לפתח מסלולים ומבחר בתוך בית ספר קיים, כדי שכל אחד ימצא את מקומו. אבל זה עשה שינוי מאוד גדול פה בעמק, וזה אפשר לילדים שצריכים מסגרות אחרות ולמידה אחרת למצוא את מקומם ולהישאר עדיין בעמק עם חברים, חלקם מאותו מושב שמצטרפים איתם. אחרי שאנחנו פתחנו את התנועה בעמק חפר, התחילו ליצור איתי קשר מכל הארץ, ואני לא רצינו ליצור איזה מאבק גדול, גם לא קראנו לזה מאבק, זה היה תנועה בעד, אבל רצינו להישאר ברמה המקומית, כי אנחנו יודעים היום ששינויים עושים ברמה המקומית. אבל הסכמנו לעזור, ומתנדבים מתוך התנועה, הובילו וליוו רשויות אחרות, עד שנפתחו כ-30, 25 או 30 תנועות ברחבי הארץ, שכל תנועה ברשות מדהים. שלה יצרה את השינויים והובילה, וההשפעה הגדולה ביותר הייתה בבחירות המקומיות בסוף 2018, כשכולם דיברו חינוך. ומי שלא דיבר חינוך בצורה מספיק ברורה, עמותת עתיד, באמת לא נבחר. להגיד שכל מה שהובטח קוים, אני ממש לא יכולה להגיד.
לא, וגם עדיין יש בתי ספר עוד מאחורה.
נכון.
ומתחיל בצורת הכיסא שבה יושב הילד, והילדה זה מאוד קשה.
אנחנו גם אמרנו, אל תדברו רק על צורת הכיסא והקיר הוורוד, דברו באמת על תוכניות. עכשיו, אני הצגתי את התנועה של בוחרים בחינוך הרבה פעמים בפורומים גדולים במשרד החינוך, לפורום המאה, נגיד, של כל המפקחים של בארץ, ובעוד הרבה מאוד מקומות. ודיברנו הרבה אז על מעורבות הורים, עד שהגענו לנקודה שבה אמרתי, אין יותר על מה לדבר אם ההורים צריכים להיות מעורבים או לא מעורבים. הורים מעורבים, הורים דורשים שינוי, עכשיו תלכו לבצע. אבל אז באה הקורונה, והקורונה עצרה הרבה פעילויות, כי המעורבות הורים הפכה להיות כל כך רדיקלית, שהם כבר לא רוצים להיות מעורבים. אני מניחה שבעוד שנה שוב פעם יתחילו גלים, ואני חושבת שמה שאנחנו עשינו פה בעמק חפר, יצרנו תשתית ויסודות, וכל מי שרוצה עד היום יכול לקבל מאיתנו תמיכה, וגם יש קבוצה ארצית מאוד גדולה, ולא צריך להתחיל מאפס, זה מה שהתחלנו לדבר בהתחלה. לא כל מי שרוצה עכשיו להקים בית ספר או להוביל שינוי בבית ספר, צריך לעבור את כל מה שאנחנו עברנו, את כל המחקר ואת כל מה שאנחנו עשינו.
יכול להשתמש בעצם יכול, בכלים כן. שכבר יש. וכבר
בכלים שיש, במתנדבים שיש, בידע שנצבר, יוצרים יש מי יש, זה הדרך היחידה לשינוי.
נכון, יש מי יש. נכון, כי כבר גם לא ממציאים שום גלגל, אלא להפך עושים את כל החיבורים, ואם התחלנו באמת את התוכנית בזה שזיהית לי באופן אישי את החיבור ביני לצורך שלי בעשייה של רדיו, לבין שיחה שלך עם אמי בזמן אחר, לגבי זה שהוא רוצה להקים רדיו פה בכפר, ותוך שנייה זה נהיה, אז הנה באמת אנחנו ככה לקראת סיום מנסות כאילו לראות את ה... עוד חיבורים ועוד דברים שאת עושה, וזה שגם עשית את החיבור בין מתן לאפרת, שזה מדהים.
אפרת מדהים, אגב.
נכון. וזה באמת מחמם את הלב, וזה גם יכולנו להמשיך לדבר שעות הזמן אף פה. אני חושבת שזו התוכנית ישראל יעיד שדיברתי בה הכי מעט, נכון? ישראל, פשוט הייתי מופנטת מכל מה שאני פשוט הקשבתי. לא שומעים אותי טוב? אוקיי. אני רוצה קודם כל להגיד לך המון 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 תודה שבאת. ולהגיד לישראל שאנחנו נעבור לא לשיר שרציתי קודם, אלא לשיר של קניה דוס, תכין אותו בינתיים. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל קניה דוס היא יוצרת רב אינסטרומנטלית אמריקאית, שבעצם התחילה כמורה לחינוך מיוחד, ודרך המוזיקה היא פיתחה שיטה לעבוד עם ילדים עם בעיות רגשיות עמוקות. והיום, וככה היא ככה, יחד איתה, מה שנקרא, גילתה את, את הזמרת ואת היוצרת שבתוכה, ולפחות בעשר שנים האחרונות, אולי גם יותר, היא יוצרת על, כאילו היום היא באמת זמרת על, ובחרתי להביא אותה ולסיים את, את התוכנית שלנו איתה, בגלל שדיברנו על, על, על חינוך ועל התפתחות ועל עשייה ועל קהילה ו, ומוזיקה, וזה הרגיש לי הכי נכון. ולשיר הזה, ישראל, אתה יכול ככה להגניב אותו בשקט תוך כדי, קוראים Heaven, והשיר שבחרתי, שגם אני חושבת שזה מחבר בינינו לעוד נשמה שנמצאת איתנו פה, שזה זוהר, שאני בטוחה שהוא עד לכל החיבורים, זוהר ארבל, ששתינו איבדנו אותו השנה. אז המון תודה שבאת.
אני ממש שמחה שבאתי. אני מסתכלת עלייך ואני פשוט, אני באמת, אני מאושרת. ואם הזכרת את זוהר, אז אין דבר שזוהר רצה יותר מחיבורים בין הקהילה,
נכון,
להדס הנאורים. וזה בעצם קצת הגשמה של החלומות שלו. נצוב שהוא לא פה, אבל נועה, הבת שלו אצלנו בבית, אני אדאג שהיא תשמע את זה.
אז הנה, בבקשה. אז לילה טוב, אנחנו עוד נגיד לילה טוב אחרי השיר שוב פעם, אבל בוא נשים את השיר. הפיות פה הגיעו להקשיב לנו לתוכנית, סיימנו יום שידורים מעניין, היה לנו סט די-ג'יי מאוד מאוד ארוך, והתוכנית של נאוריי ובקול על עשה ואל תעשה להורים של המתבגרים. זהו, שבוע הבא יהיו לנו פה תוכניות חדשות ומעניינות, עוד חודש נשאר לנו בערך עד סיום עונת השידורים הנוכחית והראשונה שלנו. אז נגיד גם תודה לישראל בר ולשקד בין והקול שלי, תראו איך הוא הולך ונגמר ככה לקראת הסוף. ושיר סיום, ירח מלא הלילה, ואני הולכת לשים שיר שסטינג, שבדרך כלל גורם לי לבכי עומק כבד. אני חושבת שזה נהדר לפקוט ולשחרר. בגיל התבגרות בכלל, אז ירח מלא מעל רחוב ברבן, כן, שים אותו ככה, חפשו אותנו ברדיו נקודה נעורים נקודה ORG נקודה IL. לילה טוב.
I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדסה נעורים.